הגענו לדף פיטט עמוד א' בשורה השישית, סוף השורה, תנו רבנן, הגמרא פה עוסקת בעוד דינים של אכילת פועל בפירות שהוא עוסק בהם. תנו רבנן דייש, כלומר תבואה שדשים אותה, מה דייש מיוחד? דבר של גידולי קרקע, הוא פועל אוכל בו, אף כל מלאכה שנעשה בגידולי קרקע, פועל אוכל בו, יצא החולה והמחבץ, כמו מי שחולה בהמה, או מחבץ מעמיד חלב בקיבת הבהמה, והמגבן עושה גבינות, שהמלאכה שם לא בגידולי קרקע, ולכן אין הפועל אוכל בו. אומרת, למה צריך ללמוד מהמילה דייש? הרי מתבוא בקרם רעך נפקא, למדנו את ההלכה הזאת, שאין פועל אל אוכל, אלא מגידולי קרקע, אין אומרת מה איצטר, יסג, הדח המינה, הוא אינדוקטיב כמה, מכיוון שדרשנו את המילה כמה, לרבות כל בעלי כמה, לרבות נמי, מידי דלאב גידולי קרקע, אני אפשר בעצם לרבות גם דברים, שלא גידולי קרקע, כמו בעלי חיים, שגם הם עומדים בקומה. כמה שמלן, שדייש, רק גידולי קרקע, כלולים בהלכה הזאת. תניא, אידך ברייתא אחרת, נאמר בתורה שאיסור החסימה הוא דייש, כלומר, מה דייש מיוחד? דבר שנעשה בשעת גמר מלאכה של הפירות, אז התורה אומרת שהפועל אוכל בו, אף כל דבר שנעשה בשעת גמר מלאכה, אז נוהג הדין הזה שפועל אוכל בו. יצא מנקש בשומים ובצלים, מי שמנקש בשדה של שומים או שדה של בצלים, הואיל ואין המלאכה נעשה בגמר מלאכה, אין הפועל אוכל בהם. כאן הגמרא מניחה שפשוט מדובר בפועל שעוקר מבין השומים והבצלים את אלו שלא טובים, או עוקר עשבים ביניהם וכו'. לא נותן כלום לכליו של בעל הבית. אומרת, למה צריך את המילה דייש ללמד את זה? הרי למדנו כבר ולכליך לא תתהיה נפקה, שאין הפועל אוכל אלא כשנותן לכליו של בעל הבית. אומרת, לא צריכה. שאפרגב דה כמשל לפתינה מבין העלים, מפה לומדים הלכה. אפילו כאשר עוקר הפועל בצלים דקים מבין האבים כדי להרחיב להם מקום, גם אז אסור לפועל לאכול מהבצלים שעוקר. כלומר, אפשר ללמוד מכלי אחד לא תיתן, כי הרי נותן את הבצלים שעוקר לכלב שבעל הבית. שמילה התורה, מילה די, שאין הפועל רשאי לאכול מבצלים אלו, כיוון שזה לא גמר, שעת גמר המלאכה. כי עיקר המלאכה הזו נעשית בעצם עבור הבצלים הגדולים שמוכרו פעמים לקרקע, וזה לא גמר מלאכתם. עוד ברייתא תניא אידך דייש, מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר, ואמרה התורה פועל אוכל בו, אף כל שנעשה כשעדיין לא נגמרה מלאכתו שלו למעשר, אז פועל אוכל בו, יצא הבודל בתמרים, מי שמפריד במגפה בתמרים שנדבקו יחד, או בגרוגרות, בתנים מיבשות שנדבקו, הוא אין כבר נגמרה מלאכתו למעשר, אז כן, אין הפועל אוכל בו. למדנו כבר שמלאכה שנעשית בעצם מלאכה שכבר סיימת מלאכת כינוסה ותיקונם של התמרים והגרוגרות, שכבר נעשה אחרי שנגמרה מלאכתו למעשר, אז כבר אין הפועל אוכל בו. אומרת הגמרא, והתניא ברייתא אומרת, הבודל בתמרים בגורת פועל אוכל בו. אמר פאפא, כי תניא היא בתוך לנאי, בתוך לנאי, כלומר תמרים רעים שלא מבשילים באילן. קונסים אותם בתוך כלים שעשויים מכפות תמרים, מכות עלות, ושם מתחמים ומבשילים. תמרים אלו לא נגמרה מלאכתם למעשר עד שיבשילו. לכן שם הפועל רשאי בעצם להפריד אותם, ועוד לאכול שם בזמן שהוא מפריד אותם, כי הם עוד לא בעצם, עוד לא הגיעו, לא נגמרה מלאכתם למעשר. עוד ברייתא תניא אידך דייש, מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה ופועל אוכל בו. אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה, פועל אוכל בו. יצא הלש והמקטף, מי שעורך את העיסה ותח פניה במשקה, והרופא שמלאכות שנעשו שכבר נגמרה מלאכתו לחלה, שאז אין הפועל אוכל בו. אומרת הגמרא, ולא נגמרה מלאכתו למעשר. מהברייתא משמע שפועל העוסק בתבואה לפני שהתחווה בחלה, נניח כמובן שהוא עוסק בתחילת החיטים או בניפוי הקמח, רשאי לאכול מהתבואה שהוא עוסק בה. אבל לכאורה נגמרה מלאכתו למעשר, אז לא יוכל הפועל לאכול גם מלאכות שלפני הלישה, כי כבר נגמרה מלאכתו למעשר, ואז הפועל לא אוכל בזה. לא קשה כאן וחוץ, אז כן דלק המעשר. כלומר, בברייתא האחרונה שלמדנו בזה שזכות אכילת הפירות תלויה בשעת חיוב הפרשת חלה, מדובר בחוץ לארץ שאין שם מעשר. אומרת מה, יחי חלה נמי דקה, לכאורה בחוץ לארץ גם אין חלה. אין עולם בארץ, ולא קשה. באמת אומרת הגמרא, מה שאמרה בעצם שזכות אכילת פירות תלויה בשעת חיוב הפרשת חלה, מדובר בשבע שכיבשו ושבע שחילקו, בשבע שנים שישראל כבשו את הארץ, ושבע שחילקו בימי יהושע בן נון. שם אמר שבע שכיבשו ושבע שחילקו, אז נתחייבו כבר בחלה, אבל לא נתחייבו עדיין במעשר. מכיוון שאותם שנים לא נגעו בעצם חיוב הפרשת מעשר, לא הייתה זכות הפועל תלויה בגמר מלאכה למעשר, אלא בגמר מלאכה לחלה, כי התחייבו כבר בחלה. אומרת הגמרא, מי דמעשר כגר עם גמר מלאכה כגר? הרי חיוב המעשר בפועל, אם התחייבו באותם שנים למעשר, זה לא הדבר שגורם. הוא לא הגורם שבעצם מניע את הזכות הפועל לאכול מהפירות, אלא גמר מלאכה כגר. עצם זה שנגמרה מלאכתם של הפירות כגר, זה הרעיון. לא הזכירה תורה חיוב מעשר בעניין אכילת הפועל, אלא שמרה תורה דייש, כלומר, זה מלאכה שעשה לפני גמר מלאכה. למדנו מכאן שדין אכילת הפועל תלוי בגמר מלאכה של הפירות. אבל אין בזה כל הבדל בין זמן המעשר נוהג, בין זמן שמעשר נוהג, זמן שאין למעשר נוהג. אלא מה רבינה באמת, נכון. כרוך ותנה, כלומר, אין לשנות את הברייתות ולשנות כל אחד לחול, אלא תשנה אותם כברייתה אחת. נאמר בתורה שאיסור החסימה נוהג בדייש. ללמוד מזה מה דייש מיוחד, דבר שנעשה שלא נגמר מלאכתו, למעשה הוא לחלה ביחד לשנות אותם, ומצאנו אז שפועל אוכל בו, כל שנעשה כשדיין לא נגמר מלאכתו, למעשה הוא לחלה, אז פועל אוכל. כלומר, תנים, תנים את זכות הפועל בכל מין לפי החיוב הנוהג בו. אם נוהג בו רק חיוב מעשר, אז זכות החלת פועל תלויה בגמר מלאכתו למעשר. תבואה שנוהג בה חיוב חלה, עכשיו פועל אוכל מעד שתגמר מלאכתה לחיוב המאוחר שבה, כלומר חיוב חלה. אפילו כבר נגמרה מלאכתו למעשר. זה התיאור של הבית, כרוך ותענה. כלומר, זה הביאור של רבינה, שהוא אומר כוח ותענה. עכשיו, לכן בעצם אין הפועל הלש את הפצקה שעד יכול לנו, כי כבר נגמרה מנחתו לחיוב המאוחר, שזה החיוב חלה, שברגע שלש כבר יש פה חיוב חלה. עכשיו, הברייתא שהובאה בדף פי זין, למדנו שאין הפועל רשאי לאכול בשעה מנחתו, אלא ענבים כשהם בפני עצמם, לא ענבים ודבר אחר. כלומר, אסור לפועל לאכול את הענבים ביחד עם דבר אחר, כי אז הוא אוכל מהם הרבה. אז אומרת כבר, היבא אלו, פועל מהו שיהבהב באור, האם יכול לקלוט מעט באשת השיבולים שעוסק בהם ויוכל, האם זה נקרא ענבים כדבר אחר או לא, מצד אחד הופך אותם יותר טעימים, מצד שני לא מוסיף פה משהו נוסף. תשמע, רשאי בעל הבית להשקות פועלים שלו יין, וכך יחלש התאבון שלהם, כדי שלא יאכלו ענבים הרבה, וכן רשאי הפועלים יתאבל פיתה בציר, יכולים לאכול פת בציר של דגים, ולאכול לפני המלאכה שלהם בשדה, וככה להגביר את התאבון שלהם, כדי שיאכלו ענבים הרבה. הרי לכאורה מהברייתא, מותר לפועלים לגרות לעצמם, כלומר לגרום לעצמם בעצם תיאבון, לגרום לעצמם לאכול הרבה ענבים, כי לא עשתה תורה לאכול דבר אחר עם ענבים. אז גם בעצם לכאורה פועלים יכולים להבהב, לקלוט את השיבולים באור, כי הם לא אוכלים דבר אחר עמהם. עומד כבר להכשיר רגע ולא קמים בילו, להכשיר אדם פועל שיוכל הרבה, לא דיברנו, זה ברור שזה מותר. וזה לא הסתפק, לא עשה התורה, התורה לא אסרה על בן אדם לאכול הרבה, או לגרום לעצמו תיאבון. כי קמים בילו להכשיר פירה, אנחנו מדברים על להכשיר ולתקן את הפרי שיהיה טעים יותר, ואז היא יוכל יותר, מה הדין? אז תשמע, פועלים אוכלים ענבים בראשי אומניות שלהם, מותר לפועלים בעצם למנוע עצמם מלאכול מהענבים של בעל הבית, עד שהגיעו לראשי השורות. מה זה ראשי השורות? שם הענבים בעצם גלויים יותר לשמש, הם טעימים יותר, השמש מכה עליהם וממתקת אותם. ובלבד שלא יאהבו באור, המפורש בעצם שאסור לפועלים להבהב את הענבים. ואת משום ביטול מלאכה, למה אמרו שלא יאהבו את הענבים באור? כי הפועל מתבטל ממלאכתו בזמן שהוא עוסק בזה, ביבוב הענבים. כל מה שאנחנו שאלנו זה משהו אחר, רדעיקה אשתו ובנה, מה שהיא ביילן זה מקשה שנמצאים שם אשתו ובנה של הפועל, הם לא סכויים למנכת בעל הבית, הם יכולים להלבב את זה, השאלה אם מותר לפועל לאכול, מה הדין? תשמע מביאים ראייה אחרת, לא יאהב ברור ולא יאכל ולא יחמו באדמה ויאכל ולא יפריך, כלומר לא יחמו, יחמם אותם באדמה ויאכל, עוד לא יפריך אם יאכל אותם על גבי הסלע ויאכל, כל הדרכים להפוך את הענבים, את הפירות לטעימים יותר, אבל מפריך אותם על יד על יד, כלומר בין ידיו הוא אוכל. בכל אופן, עשרה הברייתא מפורש לפועל להכשיר ולתקן את טעם הפירות. עומד גם שם אתה משום ביטול מלאכה. ואחרונה, מסתרא בדיסא כדעתך שעשרה את זה משום מיתוקי פירה, בסלע מים מיתוקי פירה, היא כמה יש, איזה מיתוק הפרי יש בסלע, אלא עומד לא, יש שם מיתוק הפרי, אי אפשר לא ממתיק פרוטה. כלומר, לא ייתכן שלא יתמתק הפרי קצת ויושבח עד מיוחו בסלע, כי יש שם נוזלים כנראה שמגיעים לפרי וכולי. אז לכן אין פה ראיה. או אין פה אחנה ממסתברה. או מנסים להביא עוד ברייתא תשמע, פועלים שהיו עודרים בתנים, וגודרים בתמרים, בוצרים בענבים, עוסקים בזיתים, הרי אלו אוכלים מהפירות, ופטורים מנסה אותם, שהתורה זיקתה להם פירות אלו. כלומר, אין פה מקח שמחייב אותם המעשר. אבל בפיתם, יחד עם פיתם, לא יאכלו, כמו שאמרנו, אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית, ולא יספות במלח ויאכל. לא יטבול הפועל את הפירות במלח ויאכל. עכשיו, מה שעשרה הברייתא לספות את הפירות במלח, אפשר להוכיח שאסור לפועל לתקן את הפרי בעצמו, לשפר את טעמו. אומרת לו, לא, מלח זה ודאי, כאן אביב דרך אחרת, המלח זה ודאי נחשב משהו נוסף לפרי, זה לא למתק את הפרי עצמו. והגמרא מקשה פה מברייתא אחרת על עניין של יספות במלח, ויספות במלח, לא יספות, ובאמת הנכון, לא יספות במלח ויאכל, ורמינו הסוחט הפועל להיעדר ולקשקש, תחת הזיתים, הרי זה לא יאכל מהזיתים, כי זה לא שעת גמר מלאכה, אם שכרו לבצור, שכרו למצור, שכרו ללקט את הפירות שנשרו מהאילן וכולי, הרי זה אוכל, הוא פטור מנסר אותם, כי התורה זיקתה להם, כמו שאמרנו. קצץ, אחת אחת יאכל, כלומר אם קצץ יתנה הפועל עם בעל הבית שיוכל לאכול מפירותיו, זה כמו מקח, לכן הפועל ירשה לאכול מהם אחד אחד, ולא שתיים שתיים. כלומר אז בזה לא יוכל הפועל עד שיעשה, כאשר מתנה הפועל עם בעל הבית לאכול מפירותיו, נחשב הפירות שאוכל כחלק משכר עבודתו, נחשב הוא נחשב כלוקח עליהם, משלם הוא עבורם בעבודתו, והמקח קובע את הפועל להתחייב במעשר. אבל המקח הזה קובע למעשר רק שנותן פירות, שני פירות יחד, לא אחד אחד. וכתוב בהמשך וסופט במלח ויאכל. הנה רואים שבברייתא שמותר לספות במלח ויאכל. עכשיו, כלומר, לאיזה חלק של הברייתא מתייחסים דברי האחרונים וסופט במלח ויאכל? הנה מייסף נובע בסיפה, במקרה האחרון שהתנאה פה אני בעל הבית שאוכל לאכול עם פירותיו. אז אם כך, כיוון דקצץ, כל יחד הבית לאכול. אבל מכיוון שהוא התנאה פה עם בעל הבית שאוכל לאכול, אז בעצם הוא יכול לאכול בכל אופן שהוא רוצה, אפילו עם מלח. אלא ברור, אז לכן זה לא חידוש. מה שהברייתא צריכה להגיד סופט במלח, הכוונה הרישא. לכאורה המקרה הראשון שהפועל אוכל, כלומר כשאוכל מדין תורה, אומר הברייתא למד שרשאי פועל לאכול את הפירות, אפילו זה ספיטה במלח, אז הקושיה מהברייתא הקודמת. טוב, אז בגלל זה הגמרא חוזרת בה, ואומרת גם הבאי לא קשיא, כאן הברייתא הראשונה שאוסרת הספיטה במלח, הכוונה בארץ ישראל. וכאן בחוץ לארץ, הברייתא השנייה, שהתירה, מדובר בחוץ לארץ, בארץ, קבע ספיטה בארץ, שנוהג בה חיוב תרומות ומעשרות, אז הספיטה במלח קובעת את הפירות להתחייב במעשה, לכן אסרה הברייתא הראשונה לפועל לטבול את הפירות במלח, עד שיעשה אותם, וחוץ לארץ, שחיוב מעשר שם רק מדרבנן לא קבע ספיטה, אלא ספיטה קובעת אותם לחיוב מעשר, ולכן אמרה הברייתא, הברייתא השנייה, שרשאי פועל לספוט את הפירות שהוא אוכל במלח. אבל רב חולק את אמר רב עמיקא מידי, בארץ קבע ספיטה מדרבנן בחוץ לארץ לא קבע ספיטה, יש דבר כזה, כלומר, תכן הלכה כזאת שבארץ הספיטה במלח קובעת בעצם לחיוב מעשר מהתורה, וחוץ לארץ לא קבע ספיטה במלח כלל ומותר לכתחילה, מותר לאכול את הפירות לכתחילה בלי לאסר אותם, הרי כל מה שתקנו חמים כן, שתורה תקנו, כן תורה תתקון. כיוון שאמרו חכמים שנהג בחוץ לארץ חיוב מעשר, צריך גם בספיטה במלח מחייב המעשר, גם בחוץ לארץ, לפחות מדי רבנן, אם לא מדי אורייתא. אלא אמר רבא, לכן רבא אומר ככה, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, חדא לא קבע ספיטה, פרי אחד, כלומר, כשהוא אוכל את הפירות אחד אחד, הספיטה לא קובעת אותם, הספיטה במלח לא קובעת אותם לחייב מעשר. אבל שניים, כשהוא אוכל שניים, אז קבע ספיטה, לחייב מעשר. על פי הדין כך, אם קצץ הפועל יתנה עם הבעל הבית שאוכל לאכול בעצם מפירותיו, בין ספד, בין לא ספד, אחד אחד אוכל, יכול לאכול אותם רק אחד, שהרי גם המקח וגם הספיטה לא קובעת על המעשר כשהוא אוכל אחת אחת, אבל שתיים שתיים לא יאכל, כי הרי נקבעו למעשר על ידי המקח, לכן אסור לאכול שתיים שתיים, אפילו בלי ספיטה. בזה בעצם מבואה את הברייתא השנייה, שהתירה לפועל לספוט המלח, דבר הברייתא מתייחסים למקרה האחרון, שקצץ הפועל עם בעל הבית, שבזה אמרה הברייתא אחת ואחת יאכל, שתיים שתיים לא יאכל, עד שיהיה אסיר. והוסיף הברייתא ואמרה באופן זה, שהוא אוכל הפועל אחת אחת, יכול גם לספוט המלח, כמו שאמרנו, כי לא המקח ולא הספיטה, קובעת על המעשר. אבל זה כאשר קצץ, אבל אם לא קצץ ולא ספד, אוכל 2-2. אם ספד 1-1 אוכל 2-2, לא יאכל, אף אגב זה נתן רשות מבעל הבית, דעית בולהו למעשר וקבע ספיטה. מה שאמרה, זה מה שאמרה הבית בראשונה, לא יספוד במלח ויאכל, כי הרי לא קצץ הפועל עם בעל הבית, ואחידתו היא ב-2-2, לכן אסור לספוד, כי אם הוא יספוד, באופן זה הספיטה בעצם קובעת אותם למעשר. אומרת כמו, ותרתי דקבע ספיטה מנהלן, שני פירות שאמרנו שקובעת אותם במלח, שהספיטה במלח, מניין לנו זה, מניין לומדים שפחות משניים אין הספיטה קובעת למעשה, אמר רב מתנא, אמר קרא, כי קיבצם כאמיר גרונה, לומדים מכאן שלא נחשב גורן בלא קיבוץ, ואין קיבוץ אלא כשמקבץ ביחד לפחות שני דברים. הגענו לסוף פיתת עמוד ב', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.